חשבנו שיש דברים שלא צריך להסביר, שהם פשוט מובנים מעליהם, אז חשבנו. כי למרות הטבח הנורא של 7 באוקטובר, ישראל מתמודדת עם דעת קהל, נאמר בעדינות, לא ממש אוהדת. בקרב צירי ארצות הברית אנחנו בקטסטרופה של ממש. איך בכל זאת אפשר להזיז קצת את המטוטלת, והאם גם בזירה הזאת ישראל נרדמה בשמירה? תודה שחזרתם לנו לפודקאסט החדשנים, סדרה של דה מרקר לייבס בשיתוף אוניברסיטת אריאל, והפעם אנחנו עם דוקטור צוריאל רשי, מרצה בכיר בית הספר לתקשורת באריאל, מי שמונה לסגן ראש מערך ההסברה הלאומי, ממש תוך כדי המלחמה, תכף נשמע על זה, אלן צוריאל, ועם אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחי.
אלן.
אז תודה שבאתם. דוקטור רשי, לפני שנשמע קצת על האתגרים ועל מה אתם עושים, 7 באוקטובר שלך, איך מוצאים את עצמך פתאום בתפקיד כזה, תוך כדי?
כמו כל עם ישראל ואשתו, גם אני התעוררתי לכל הזקה. האמת היא שאני ציפיתי שהיא תקרה דווקא בראש השנה. אני מלמד הרבה שנים קורס שנקרא רטוריקה ולוחמה פסיכולוגית. אני מלמד אותו לסטודנטים שעושים תואר שני מקהיליית המודיעין. הייתי בטוח שתפרוץ מלחמה בראש השנה. ואחת הסטודנטיות שלי, שאומרת אני אדבר עליה, התווכחה איתי ואמרה שזה יקרה דווקא ביום כיפור. שנינו היינו בטוחים שזה יקרה דווקא כשהצפון יתחיל והחמאס יצטרפו אליהם. כשהסנריו הוא בערך כמו שראינו בבארי, אבל שהוא יקרה דווקא במטולה.
כן, זאת אומרת, ממש חיכית שדבר כזה.
ממש, כי אני איש מילואים בפיקוד צפון כבר הרבה שנים. אני עוסק בהשפעה ובלוחמה פסיכולוגית כבר
וזה היה התרחיש.
והתרחיש שאנחנו בפיקוד הצפון היינו ערוכים אליו הוא פחות או יותר הדבר הזה. פריצה של כוחות רדואן לכל אורך הגבול, התקפה מיידית, פשיטות, טילים על מרכזי אוכלוסין. כן. לחיזבאללה יש הרבה יותר יכולת ועוצמה. והאמת היא שאני הייתי אמור ללכת לבית הכנסת, כי זה שמחת תורה בבוקר, שבת בבוקר, ובאופן לא מתוכנן, שלחתי את היד לטלפון לראות מה קורה, כי זה נשמע לי כבר שהנה, here it comes. ואז אני מבין שקורה משהו אחר, והוא בכלל בדרום, ואני בכיוון הלא נכון.
זאת אומרת, ההפתעה היחידה שלך הייתה שזה בדרום ולא בצפון, לא שזה קרה.
זהו, כולנו חכמים לאחר מעשה, אתה יודע.
כן.
כמו שאבא שלי אמר לי במוצאי השבת, צדקת בהכל רק תהיית בכיוון.
בכיוון, זהו.
אז זה לא עוזר. התחלתי להתכתב עם אותה סטודנטית שבתפקידה היא במחלקת ההשפעה המטכלית, בבור, בקריה, ואמרתי לה, אם מצליחה אותי, אני כאן.
ואתה בכלל איש פצן, זאת אומרת, זה לא
שאתה אמור ללכת לשם. אני בכלל איש פצן, אני לא אמור להיות בכלל בקריה, ואז אני, בשלב מסוים היא כותבת לי בוואטסאפ, תגיע, ואני פשוט מגיע. וב-10 וחצי, משהו כזה, אני כבר 11 בבוקר, אני כבר בבור, ואז אנחנו כבר רואים את השידורים החיים של המחבלים מעזה. אתה פשוט כאילו לא מאמין, אתה רואה פתאום, אני חושב, אני זוכר את ה... נראה לי שזו תמונה שתלווה אותי עוד הרבה שנים, שאותה חיילת, שאותה בחורה עם הטרנינג האפור המוכתם בדם, שמוצאים אותה מהג'יפ באמצע עזה, וזו תמונה שאנחנו רואים אותה כבר בשעות הבוקר יחסית המוקדמות, והיא נתקעת לך בגרון.
ובאיזה שלב זה הופך ל... סגן ראש מערך ההסברה הלאומי.
בדיוק מספרים לי שסגנית ראש המערך עומדת לעזוב, ומחפשים מישהו, והצילו את התפקיד.
האיש הנכון במקום הנכון.
ובאתי לחפש אתונות ומצאתי כמעט סגנות של מלוכה.
כן. רגע, אז מה אתם עושים בעצם ביום-יום? אתם יותר יוזמים, יותר מגיבים, גם וגם, מתעדכנים, כאילו, איך זה נראה?
כל התשובות נכונות. מה זה אומר? זה אומר שמגיעים לפה עם תחילת המלחמה כ-2,800 עיתונאים מכל העולם. אנחנו עושים להם סיורים בעוטף עזה. מאות מתוכם מגיעים גם למחנה שורה. אנחנו מקיימים תדריכים בכמה וכמה שפות. אנחנו בונים די מהר אולפן, ובעצם מערך ההסברה קם כמעט יש מעין, כמעט יש מעין, ב-8 באוקטובר.
שזה אולי קצת מטריד.
שזה מאוד...
אתה מצפה שזה משהו שיהיה אפשר להיכנס פה למשהו מן המוכן.
לכאורה. והיה פה הרבה מאוד אנשים שפשוט קמו והצטרפו. חלקם במילואים, חלקם בהתנדבות.
אני אקדים רגע את המאוחר, ב-7 באוקטובר 20, לא יודע, 30, זה כבר יהיה מאוחר, לא ששוב הכל מההתחלה, כי אנחנו
מאוד,
עושים
מאוד,
את זה רק במלחמה.
אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יהיה עכשיו הרבה יותר מסודר, כי למדנו המון,
okay.
גם על עצמנו וגם על מה שצריך לעשות.
אבל זה לא העימות הראשון, בוא נגיד, היו לנו כמה מלחמות,
לא היה דבר כזה. לא היה כזה סדר גודל, גם לא מבחינת החשיפה התקשורתית, גם לא מבחינת האירועים התקשורתיים.
גם הרצף.
שהתמודדנו, והרצף הזה, ואני מזכיר לך, מלחמות עבר, במלחמת לבנון השנייה, התחלנו להתעסק עם האינטרנט. בסדר? התחלנו להתעסק עם זה, תחשוב מה יש לי היום. יש לי טיק טוק, ויש לי אינסטגרם, ויש לי פייסבוק, ויש לי טלגרם, ויש לי בוטים, ואבטרים, ויש לנו פה הרבה מאוד אתגרים. אנחנו מעבירים תדרוכים יומיים, חלק מהמתדרכים יותר מוכרים, כמו אילון לוי, האיש והגבות.
האיש והגבות.
כמו מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל בבריטניה.
כן. קח אותנו לאיזה שניים, שלושה סיפורי הצלחה כאלה מאחורי הקלעים, משהו שתפס. צריך להגיד שלא על הכל אפשר לדבר, אבל יש דברים שכן, למשל, פתאום ה-BBC מתנצל, פתאום כן מדברים על האונס הברוטלי אחרי שהוא קצת הושתק בצורה מחפירה. זאת אומרת, זה לא קורה מעצמו, אני מניח.
זהו, אתה אומר את זה פתאום, כאילו...
כן, אני אומר, לנו זה נראה פתאום עמוד ראשון בניו יורק טיימס, אבל אני מניח שיש הרבה דברים מאחורי הקלעים.
למעלה מ... אני חושב שזה אחד הדברים שאני מאוד גאה על השותפות שלי באירוע הזה, גם אם היא לא הייתה הכי מרכזית, אבל ניסיתי את מה שאני יכול, וזה סוגיית באמת עידוד מתחסות למקרה האונס. לקח 50 שנה להכריש את השואה, לא לקח 50 יום להכריש מה שקרה בשבעה באוקטובר.
ממש ככה.
וזה אירוע שאנחנו לא האמנו לגודל העוצמה שלו, שלא מאמינים שבאמת קרה משהו.
כולל פעילות זכויות...
כולל כולם. במקרה הטוב זה שתיקה רועמת, במקרה הרע זה אפילו ממש אמירה שאתם משקרים, לא ראינו, לא היה...
בינה מלאכותית.
סליחה?
בינה מלאכותית.
בינה מלאכותית, לא היה ולא נברא. ואנחנו מתחילים לעבוד עוד אייטם ועוד אייטם ועוד עיתונאי ועוד עיתונאי, ולאט לאט אנחנו
קונים... איך עושים? מסמנים עיתונאים ספציפיים שהם קצת יותר אוהדים באופן כללי ואומרים עליו אני
מתבייר? לא, לאו דווקא אוהדים. אני אישית תדרכתי לא מעט עיתונאים מבמות מאוד מאוד אנטי-ישראליות, שבהתחלה אומר לי מי אמר, וכשאני כבר שולח לו תמונות שצילמו זקה או כוחות בשטח, אז הוא אומר, רגע, מה אני רואה פה? עכשיו,
AI, כן?
עכשיו אני אומר, אוקיי, אתה עכשיו שואל מה רואים פה? בוא אני אספר לך את הסיפור. הנה, יש לי סטיס, יש לי תמונת סטיס, בוא נגיד שאתה עכשיו חוקר בזירת CSI, מה אתה היית רואה? Mm-hmm. ואז אנחנו מבקים עוד ועוד, אנחנו פונים גם לאמצעי תקשורת מאוד מאוד אליטיסטיים, כמו וושינגטון פוסט, ניו יורק טיימס, התחקיר המפורסם שלהם, שלא עשינו את החיים קלים בכלל. ניו יורק טיימס זה צוות של 5 עיתונאים, 11 שבועות הם מסתובבים פה, שיתוף פעולה של הרבה מאוד גורמים שעוזרים לנו.
גם כתבת ישראלית בתוך הצוות.
נכון. כן. ענת שוורץ, כן. ועובדת קשה מאוד. וכל דבר שאנחנו מביאים, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק, ואנחנו כל הזמן מנסים להביא את ה...
כלומר, אתם איתם בתוך התחקיר.
אנחנו איתם בתוך
התחקיר.
לא איתם בתוך התחקיר,
לא, כי אנחנו... נותנים מענה לכל...
נותנים מענה, נותנים גישה להמון מידע שהרבה מאוד אנשים לא מקבלים.
לא חשופים.
כדי שלא יגידו שהדברים לא אירעו.
אותו דבר גם... תופס, זה מגיע לאום, זה מגיע...
ובסוף זה תופס, ובסוף, למשל, יש עיתונאית של הסנדיי טיימס, שהיא קיבלה תואר אבירות ממלכת אנגליה, וההתמחות שלה היא תחקירי עומק סביב מעשי אונס בזירות מלחמה. היא עושה את זה כבר 30-40 שנה. והיא מגיעה לפה, והיא מסתובבת לא מעט זמן. ועד שאנחנו מביאים מה שנקרא, הייתי קורא לזה ראיית זהב, תמונות ש...
פתאום
אנחנו, שהם בלתי ניתנות להכחשה, וזה הופך להיות כותרת בסאנדיי טיימס, ואחר כך הגברת הזאת מצוטטת בבית הלבן, והיא מצוטטת באום, והיא מצוטטת יותר ויותר.
כן.
פתאום אומרים, אוקיי, אם קריסטיאן למב אמרה את זה, אז אנחנו כבר מסתכלים על זה אחרת. זה לא עוד איזה משהו צהב.
כמה אתם אגב בצוות? זאת אומרת, אני.
אנחנו מדברים בסך הכל, לא, אנחנו מדברים על צוות של כמה עשרות אנשים, מעטים. כולל סטודנטים, כולל אנשים שהתנדבו במקביל לעבודה שלהם, כולל כמוני במסגרת שירות המילואים.
שלא היית, כן, זאת אומרת, זה משהו שלא היה קיים.
בדיוק.
ותכף נבין מי נכנס לבקום הזה.
נכון. ובאותה מידה גם אנחנו, היה לנו סיפור נוסף, גם בכיוון ההפוך, זאת אומרת, לדעת להפריך שמות. אנחנו, צהל הוציא הודעה, כשנכנסו כוחות צהל לבית החולים שיפה, שאנחנו נכנסנו עם צוותים רפואיים, דוברי ערבית, כדי לסייע לחולים, כדי למצוא צוותים רפואיים, והבי-בי-סי משדר ידיעה שאומרת הפוך.
שאומרת הפוך.
צהל מחפש צוותים רפואיים ודוברי ערבית ויורה בהם. שזה פשוט עלילת דם במובן הכי הכי נמוך וזול.
אז איפה באמת התורפות שלנו מבחינת אולי פלטפורמות, מדינות, כאילו איפה הכי קשה לנו לחדור?
יש לנו כמה וכמה נקודות תורפה. נקודת התורפה הראשונה מבחינת גיל, זה גילי ה-18 עד 24.
שזה מטריד במיוחד, כי אנחנו, אתה יודע,
הם צריכים את החדשות שלהם, בדיוק, הם צריכים את החדשות שלהם מהטיקטוק, והטיקטוק היא פלטפורמה מאוד מאוד מאתגרת מבחינתנו. מה שמטריד אותנו גם זה העובדה שמישהו היום בן 24, אני בעוד 20 שנה אפגוש אותו בגבעת הקפיטול, בתור מקבל החלטות. והילדים שלנו והנכדים שלנו פתאום יצטרכו להתמודד עם מקבלי החלטות שיהיו אולי פחות ידידותיים עבורנו. וזה משהו שמבחינתנו הוא אתגר מאוד מאוד גדול. אנחנו גם רוצים לעשות הרבה פעמים דברים מסוימים, ומדיניות, או הייתי אומר פחדנות, מונעת מאיתנו. למשל עכשיו בהאג, מדינת ישראל קנתה בילבורדס, קנינו שלטי חוצות לכל הדרך, מסחיפול, משדה התעופה של אמסטרדם, עד להאג, כל הדרך שיש שלטי חוצות שבהם רואים את החטופים, וכתוב שהם אינם יכולים להעיד, כפיר ביבס לא יכול להעיד, נוער גמני איננה יכולה להעיד.
וזה עבד? זאת אומרת, זה...
פשוט ההולנדים נסוגו. חברות מסחריות באו ואמרו, אנחנו לא רצים לצאת בקונפליקט,
אוקיי.
אל תערבבו אותנו. גם חברה שכבר הסכימה בשעה האחרונה, לפני שזה כבר עולה לאוויר, כן. לא נותנת לנו.
אליאב, ככה במעבר מתבקש אליך, קודם כל נתחיל בשבעה באוקטובר שלך, אתה ממש בזמן אפס מוצא את עצמך, ממש בצורה אקספוננציאלית, לא יודע, מפה לאוזן בתוך הוואטסאפ הופך למוביל החמ"ל הגדול ביותר שיש לנו, חמ"ל ההסברה, איך זה קורה?
אז האמת די במקרה, אני באותו יום שבת שחור הייתי באפולה, אני נמצא בבית אצל המשפחה, נסעתי להיות במהלך השבת עם המשפחה.
נגיד רק ברקע, איש תקשורת, פרסום, זאת אומרת בכלל כן, לא, לא הסברה ולא...
נכון, אני בחמש השנים האחרונות שלי חברת הפקות, שאני עושה איתה אירועים בישראל ובחול. בשנה האחרונה התחלנו המון אירועים בחול, אז יצא שיש לי קשר עם אנשים מרחבי העולם. ובאמת הייתי עיתונאי במעריב שלוש שנים אחרונות, וברגע שהמלחמה מתחילה, אז היה לי ברור שדבר ראשון צריך לעשות זה להתחיל לשתף, לעלות לרשתות החברתיות האישיות שלי, לפייסבוק, לאינסטגרם, פרסומים, סרטונים, לשלוח בוואטסאפים, ואז אני מקבל הודעות מחברים, תקשיב, החומרים שאתה מעלה טובים, תפתח קבוצה, תשלח לנו שם חומרים. אז אני פותח קבוצת וואטסאפ, ואני אומר, טוב, מי שרוצה, תצטרפו, מעלה לינק, תוך 5 דקות יותר מ-1,000 אנשים.
וואו.
5 דקות על השעון, 1,000 אנשים, הקבוצה מתפוצצת, צריך לפתוח עוד אחת. אז פותחים עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, ככה במהלך יום שלם. בשורה התחתונה הגענו ל-12,000 אנשים ב-15 קבוצות שונות, תוך 10 שעות. ואז אני מתחיל לקבל הודעות מאנשים שלא הכרתי, שלא פגשתי מעולם, מעגלים 50 ו-60 וכן הלאה, ומתחילים לשאול אותי שאלות, יש לך אולי חומרי הסברה בסינית, יש לך משהו בפורטוגזית, יש לך משהו באיטלקית? אני אומר, אין לי, אבל בואו נייצר. אז אני שואל בקבוצה, יש כאן גרפיקאי, יש כאן עורך וידאו, יש כאן מתורגמן, אני עוד לא שואל שאלה, אתה כמה אנשים בפרטי, מתי הם אנשים בפרטי?
וזה הכל ויותר ממש מזה, בימים הראשונים.
הכל ביום הראשון, ביממה הראשונה. והדבר היותר מטורף שקרה כאן, שגם אנשים שלא קשורים בכלל למדיה, התחילו לכתוב לי הודעות בפרטי. אני לא עורכת וידאו, אבל אני עורכת דין, איך אני עוזרת. אני לא גרפיקאי, אבל אני מפתח תוכנה, איך אני עוזר. עכשיו, בשלב הזה אני אומר, איך אתה עוזר? לא יודע, בוא נחשוב. בוא נתחיל לחשוב יחד, לפתח את זה.
לא משמעים לי בשביל זה, רגע.
כן, רגע, שנייה, בוא נחשוב. ופשוט נופלים עלינו באזור ה-800 מתנדבים ביום, ואז אני אומר, אוקיי, רגע, יש לי... הוואטסאפ קורס, אני ברמה שאני לא ישן ביומיים 3 הראשונים, בכלל. הבאתי איתי עוד 2 חברים שהתקשרתי להם, אמרתי להם, דביר, עומר, טק, אתם מגויסים למילואים, תומר, בוא. מתחיל לאסוף כמה אנשים בבית, אומר להם, קחו את הטלפון, כל אחד על מחשב, עונים קודם כל ההודעות, מתחילים רגע לרכז את זה. ואז התחלנו. מפה לשם, היום אנחנו סדר גודל של קצת יותר מ3 חודשים אחרי, אנחנו מדברים על אזור ה-2,000 מתנדבים. 2,000 מתנדבים בתפקידי פעילות, זאת אומרת, לא על הנייר, יאללה, מתנדבים. אנשים שיש להם משימות יומיות.
שבחלקם ממש עצרו את חייהם, הפסיקו את עבודתם.
אני יכול להגיד לך, היום אנחנו עובדים ב-WeWork, בשאול המלך, שגם קיבלנו בתרומת המשרדים האלה כבר ליותר מ3 חודשים, קומה שלמה, והקומה הזאת תמיד מלאה. כי יש 10 אנשים שהם רק ברמת ראשי צוותים שמגיעים למטה. אמרנו למתנדבים, תמשיכו לעבוד מהבית. עורכי וידאו, גרפיקאים, תעבדו מהבית. אנחנו שולחים לכם משימות מהמטה. עכשיו, ברור שככל שהמלחמה הולכת ומתארכת, הפעילות יורדת, אנשים כבר לא יכולים להיות פעילים מדי יום כמו שהיו בהתחלה. אז עכשיו יש לי עורכי וידאו שאומרים, תקשיב, אני יכול לערוך סרטון אחד בחודש. אבל זה משהו, זה משהו חשוב, ואנחנו בסוף צריכים את התפקידים הניהולים ינהלו אותם.
מי מאשר, אם בכלל, מסרים או כלומר?
יש לנו תהליך נורא נורא מסודר. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את העבודה כשיש דף מסרים, שאנחנו מורידים אותו ברמת מטה.
דף מסרים יומי, שגם מן הסתם מגיב לאירועי היום, הוא חייב להיות להתכתב.
נכון, דף המסרים בעיקרון הוא דף מסרים כללי, שאנחנו רוצים איתו כמטה, יש שם איזה 7 או 8 מסרים גבוהים, ומדי פעם מכניסים מסרים עדכניים. אז יש מסרים שהם נכנסים באותו יום, אבל בגדול המסרים הם גבוהים, הסברתיים על ישראל.
זה קצת תעמולה בזמן מלחמה, אני מניח.
חד משמעית. המילה הסברה היא, כל הזמן אומרים, צריך לגנוז את הדרך שלנו. בסוף אנחנו צריכים להבין מה יש בצד השני. בצד השני יש לנו ארגונים שעושים תעמולה נגדנו. אותם אנשים שגיבשו דעה נגד ישראל הרי, הם לא אנשים שבאו עם איזושהי סינה מבית. רובם הגדול, הם אפילו לא מהאסלאם, הם אפילו לא תומכים בזה מאיזשהו עבר או רקע. אבל הם תומכים בפרי פלסטיין הזה, כי הפכו את זה לעוד איזשהו מותג.
כי זה טרנדי.
כי זה טרנדי. כי התעמולה הזאת קנתה אותם. היום מבחינת הפעילות במטה, אנחנו מדברים על 4 חטיבות של מדיה, חינוך, משפט וטכנולוגיה. מעבר לזה, אנחנו מפעילים
משפט עוד... משפט זה אותה עורכת דין משפט... שאמרה לך, אני לא עורכת וידאו, אבל אני עורכת
בדיוק,
דין.
בדיוק, ממש ככה, ושם למשל, המטרה שלנו זה לתת גיבוי ועזרה לסטודנטים יהודים, למשל בקמפוסים, שמתמודדים עם אנטישמיות נוראית. זה אחת מהפעילויות. אבל בכלל, להתעסק עם כל תחום בדרך פעולה הזאת, מעבר לזה יש עוד 4 זרועות שאנחנו מפעילים, שזה נוער, קהילה גאה, אנשים וחברה ערבית, שאלה אוכלוסיות יעד, שהבנו שממש אוכלוסיות מפתח, צריך לפנות אליהם בשפה שלהם, בדרך קצת אחרת, וזה מה שאנחנו עושים היום.
אנחנו יודעים שבשבעה באוקטובר התעוררנו כולנו לאיזושהי הבנה שכנראה תלך ותתגבר, שאנחנו בתוך מחדל מודיעיני, וקום ביטחוני, מבצעי, אגמי, אבל שכל המדינה, פחות או יותר, קצת נרדמה לנו, קצת נעלמה לנו, נרדמה לנו בשמירה, איפה המדינה, שאלנו בהתחלה. האם ההסברה זה עוד אחד מהתחומים האלה? מבחינתך?
כן, חד משמעית. תראה, אני כן רוצה להגיד, לשבחה של המדינה, יש התעוררות. העובדה שמערך ההסברה באמת היום כבר באירוע אחר לגמרי.
היום, שמענו, אבל אני אומר, נכון, בשבעה באוקטובר...
אבל בשבעה באוקטובר היה ללא ספק וקום, ושם נכנסו האזרחים. כמו שראינו אזרחים שהולכים ומחלצים אנשים שנאבדו ונעדרים, ככה קרה גם בהיבט של ההסברה. אנשים החליטו שהם סוחבים את זה על גבם.
כי בשגרה הדבר הזה לא קיים,
לא
נמצא, לא מתוקצב אולי.
לא היינו ערוכים מספיק, זה לא היה מתוקצב. לא היה לך באמת מערך אמיתי שיכול להוביל את זה. ואז נכנסו האזרחים, והגוף הזה, מטה הסברה האזרחי היום, זה גוף שהיה כנראה עולה לפתוח אותו כדמי מפתח מיליארדים. כן. כי אם הייתי צריך לשלם לאנשים שעבדו, ולחברות, ולשיתופי פעולה שעשינו, אתה יודע, יש לי עמוד כזה שרשמנו מה כל חברה נתנה לנו. הגענו לאזור ה-50 חברות מסחריות שונות, שנתנו לנו משהו, מרמת האוכל המתנדבים, עד רמת השרתים, ועד רמת הצוותי פיתוח שחברות הייטק נתנו לנו ממש צוותי פיתוח של 20-30 מפתחים, קחו, תעבדו איתם.
אתה אומר דבר כזה, זה הון, זה אבל עכשיו, once זה קיים, וזה...
עכשיו המטרה זה לשמר את זה.
לשמר את זה, איך?
וזה איך, אז אנחנו צריכים שהמדינה, המדינה בכללית צריכה להחליט עכשיו, האם היא רוצה פעילות הסברתית אזרחית, בנוסף לפעילות הממשלתית, כן או לא. אם רוצים, צריך לתקצב את זה. זה לא יכול להישאר התנדבותי, בסוף לאורך זמן זה לא יחזיק מים. וזה גם הקושי שאנחנו חווים עכשיו. תחשוב שאני לצורך העניין, 3 חודשים מהחיים, כבר 100 ומשהו יום, עצרתי את כל הפעילות העסקית שלי, שאני מתפרנס ממנה. אני היום לא מתפרנס. אני יכול להרשות לעצמי, בסדר? בגלל איזשהו מעמד כלכלי, אז אני יכול להרשות לעצמי לא לעבוד בחודשים האחרונים.
הצד השני לא ממש קופה על השמרים, כלומר,
הם לא קופים על השמרים בכלל.
הם לא קופים על השמרים,
וזה תקצוב, שצריך להבין איך זה עובד בצד השני, זה תקצוב ממשלתי שיוצא לארגונים אזרחיים. והם מדברים על מאות מיליוני שקלים.
ממשלתי ממי אגב? אנחנו כאילו...
קטר, למשל.
כן. ממש בשגרה, הם לא קמו בשגרה באוקטובר ואמרו בונס.
הם עושים פרופגנדה ארטקור. הם ממש עושים שם תעמולה מדי יום. וזה האירוע. עכשיו, חייבים כאן הסברה אזרחית במקביל להסברה הלאומית. זה לא יכול להחליף אותה, כי יש חשיבות שזה יצא מטעם הממשלה, אבל אנחנו צריכים גם הסברה אזרחית בדיוק באותם מקומות, באותם שטחים אפורים, שהממשלה לא תמיד תוכל או תרצה אפילו לעשות. כי אני אתן לך לדוגמה, כשאנחנו רואים קוויר פור פלסטיין, הממשלה לא תוכל להוציא מסר של צ'יקן פור KFC. האזרחים יוכלו. כשאנחנו רואים את...
לפעמים גם יש השפעות הדדיות, כי נגיד ההשטג חמאס איז אייסיס התחיל...
נכון, התחיל בצורה אזרחית לגמרי, התחיל בצורה אזרחית. בסוף חשוב שיהיה תכלול מסרים בין הגופים האזרחיים לממשלה. זה סופר חשוב.
זה אומר שאתם נפגשים גם בשתף.
אנחנו נפגשים, אנחנו עובדים יחד, וזה מאוד מאוד קריטי שזה יקרה. אבל זה צריך לעשות בתחילת הצינור, ברמת סינכרון המסרים, ובסוף הצינור בתוצרים. אם אני מביא עכשיו תוצר מצוין, אז המערך יכול לעזור ולקדם אותו, וזה גם דברים שאנחנו עושים היום.
אתם באמת, צוריאל, מקדמים...
אנחנו ממש עכשיו באמצע שיתוף פעולה גדול מאוד.
As we speak.
As we speak, נכון?
איך אתה מקבל, אגב, את הביקורת של...
אני מקבל את הביקורת הזאת בענווה ובהסכמה מהסיבה...
בהסכמה, אבל...
לפחות, אני אגיד בהסכמה, אבל עדיין חלקית, ואני אסביר למה. כי רק כשנכנסתי לתוך התפקיד, גיליתי באמת כמה תקציב ההסברה היה זעום ערב השבעה באוקטובר, כמה כוח האדם, הוא היה מועט, אנחנו מדברים על זה שכוח האדם של מערך ההסברה הלאומי של מדינת ישראל, לא היה בו מניין אנשים. לא היה בו מניין.
אתה רוצה לשתף אותנו בתקציב הזעום?
התקציב הזעום עמד בערך על משהו כמו 700-800 אלף שקל לשנה. שזה כלום ושום דבר. זה כלום ושום דבר. עכשיו...
כי מה? כי לא הבינו...
כי לא הבינו, לא הבינו את העובדה שמדובר פה בעוד מימד שבו נלחמים.
במאמץ
נלחמים בים, באוויר, ביבשה ובמדיה.
לצד השני יש ממש חיל השפעה, אין להם חיל אוויר, לנו יש חיל אוויר, אבל לנו אין חיל השפעה, אין לנו באמת חיל שמתעסק בתעמולה.
וזה צריך להיות גם בשגרה, לא?
בשוטף.
נכון, זה לא משהו שאפשר תמיד לפתוח אותו רק כשפורצות מלחמה, כשפורצות מלחמות, כי אז בדיוק, אנחנו לא נספיק,
אני אומר, גם בשגרה עצמה, יש אירועים שמצריכים הסברה, לא רק להיערך למלחמה.
אנחנו למשל הופתענו מאוד מאוד.
סוג של מבם כזה.
למרות שיש גופים, ואני כאן אומר למה זה חלקי, כי יש למשל גופים שעבדו לאורך השנים במאבק, ב-BDS, בגורמים אנטישמיים, זה חנה קצת במשרד החוץ, משרד העניינים אסטרטגיים, עכשיו זה בעצם משרד התפוצות. זה עדיין היה כעין וכאפס לעומת המאמצים האדירים שקטר השקיע בקמפוסים בחול. זה היה כעין וכאפס לעומת מה שהשקיעו הרבה מאוד פילנטרופים, שממש לא מתבשים להגיד שכן, הם עושים איזושהי תעמולה של מדינות שאין לנו איתן שום דבר. הרי מה יש לנו עם אינדונזיה? מה עשיתי
תגיד,
לפקיסטן?
תגיד, קורה שזה מתנגש לכם? נגיד שהם יכולים פתאום ללכת על איזה מסר שאתם לא בהכרח...
יכול להיות שהם יעשו איזה מסר. והוא יכול להיות פאול, אגב, כמו שיכול להיות.
זהו, פאול.
זה יכול להיות, זה יכול לקרות גם הפוך.
בדיוק.
בגלל זה חשוב התכלול הזה בין המסרים, כי אם אנחנו פתאום מזהים איזשהו מסר שהתפוצץ, חמאס איסאיסיס למשל, הממשלה יכולה לאמץ, אין כאן אגו.
לא, אני אומר דווקא הפוך, דווקא משהו שאולי הוא באמת גול עצמי.
חד משמעית, זה יכול לקרות הפוך. יכול להיות שנוציא מסר שהוא גרוע.
ויותר מזה, זה יכול לקרות גם בתוך הגופים השונים. משרד החוץ, פתאום בא ואומר, חברים, דובר צהל עושה לי פאול.
נכון. וקרו מקרים.
אני לא יכול. תעצרו את האירוע הזה.
בוא, משרד החוץ לוקח אחריות על... טוב, לא נפתח את זה כאן.
אתה יודע, אני אתן לך רק דוגמה.
דברים שישראל לא רוצה ככה עם אחריות.
ישב אצלי גורם בכיר בצבא, אוקיי? מערך שמנהל יחסים עם מדינות אחרות. והוא אומר, תקשיב, אני היום, הוא הגיע אליי, זה היה בלילה, הוא אומר לי, אני היום התפדחתי, פשוט לא ידעתי מה לעשות. אמרת לו, מה קרה? הוא אומר, מתקשר אליי איזשהו נציג מחול. הוא אומר לי, תקשיב, כל שעה מדבר איתי נציג אחר מאצלכם, ואומר לי מסרים שונים.
וואו.
הוא אומר, דיבר איתי עם משרד החוץ, אמר לי מסר אחד, אחרי זה משרד התפוצות, אחרי זה מערך הסברה, אחרי זה דובר צהל. יש המון גופים שמתעסקים בזה, מסרים, אבל לא כן. היה איגום משאבים.
כן. אז בשביל זה אנחנו התחלנו לעשות באמת מה שנקרא מסרים יומיים.
וזה מה שחשוב, השולחנות העגולים הללו.
אנחנו מוצאים כל יום מסר יומי שיוצא לכל דוברי הממשלה, יוצא לכל הגופים,
פעמיים ביום.
הייתה תקופה שזה פעמיים ביום.
אתם לצורך העניין בעלי הסמכות, נגיד, למסר העליון הזה, רשמית?
נכון. אנחנו אלה שקובעים את המסרים ומכתיבים אותם לדוברי הממשלה. בתוך המדינה, לדוברים, עוד פעם, מדינה דמוקרטית. אתה רוצה להוציא עכשיו איזה משהו בחשבון הטיקטוק שלך, והוא רוצה להעלות משהו בטוויטר שלו?
אני חייב לשאול, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, אין לנו זמן יותר מדי להרחיב, אבל מה בעצם אנחנו מתמודדים כאן באמת? זאת אומרת, זה בורות, זה אנטישמיות, זה איזשהו תרבות ווק שככה התחרפנה לגמרי, all of the above, כאילו, איפה הבעיה שלנו בעצם? כי צריך להגיד ביושר שלא את הכל אנחנו מסקרים בצורה, הסיקור בישראל הוא מאוד מאוד סטרילי, זה לא מה של ג'זירה מראה, יש כנראה דברים שהרווחנו ביושר, אבל העוינות הזאת, הצביעות הזאת, שאתה רואה נגיד בהג, זה לא סביר בשום...
נכון, אבל צריך להבין מה גורם לזה, אנחנו מדברים על אזור של שני עשורים, סדר גודל, שהשקיעו המון כסף, המון משאבים, המון אנשים, המון כוח אדם, ממש בתעמולה נגדנו, ממש בתעמולה. עכשיו, מספרית אנחנו כנראה לא ננצח אותם, כספית אנחנו כנראה לא ננצח אותם. הדרך היחידה שלנו לנצח זה להיות חכמים יותר, חדים יותר, מהירים יותר, ולהשתמש במוח הישראלי. לאורך כל ההיסטוריה היינו מכבים, תמיד היה דוד וגוליאת. אבל אתה יודע, אמר את זה זאב אלקין בכנסת, אמר, גם גוליאת, גם דוד היה צריך רוגטקה. וזה מה שעכשיו קורה.
לא, אבל אמרת קודם משהו מעניין, זה לאו דווקא אסלאם, זה לא גורמים שככה, זה חבר'ה שתפסו על איזשהו טרנד. למה הטרנד הזה כל כך תפס? זה מה שאני מנסה.
זה נורא קל, הם גם עשו איחוד מאבקים. הם קשרו, וזה לדעתי סוד הקסם של מה שהם עשו, הם קשרו בין הסיפור הלהט"בי לסיפור הפלסטיני, בין הסיפור של השחורים לסיפור הפלסטיני.
הם יצרו בריתות, הם מאוד יצרו מאוד בריתות, חזקות.
הם יצרו בריתות שלא קשורות לאסלאם.
כולל פרדוקסליות בצורה...
בריתות הפוכות, בדיוק. נכון. פרדוקסליות לגמרי.
קווירס פור פלסטיין, זה הרי אבסורד.
חמאס שזורק מהגגות.
נכון.
חמאס שזורק הומואים מהגגות, הוא זה שעכשיו...
אז איפה אתה רואה את ה... את ה... הבעיה העיקרית שאנחנו מתמודדים איתה, יש פה אנטישמיות גם?
הבעיה היא שאנחנו זלזלנו באויב שלנו.
לא, לא, אנחנו...
נראה לי שזה מה שהבנו...
הפעולים שלנו הבנו.
לא, חלק מהזלזול שלנו...
אני אומר איפה הבעיה אצלם.
אצל מי?
לא, לא, אצלם, אצל הצד השני. כלומר, שאנחנו מתמודדים איתו, כלומר, מה, זאת אנטישמיות, זאת בורות, זאת...
כל התשובות נכונות בעיניי. אני חושב אבל שהבעיה הגדולה היא שאנחנו זלזלנו באויב שלנו. כמו שזלזלנו באויב ברמה הפיזית, ואמרנו, מה הם כבר יכולים לעשות? בסדר, שטויות. אותו דבר גם זלזלנו בזה שקטר שופכת על קמפוסים בארצות הברית מאות מיליוני דולרים.
אנחנו נהיה יותר חכמים בפעם הבאה? אנחנו נהיה יותר חכמים.
אני אגיד לך מה, לא תהיה פעם הבאה, כי אנחנו כל הזמן חייבים עכשיו להיות ברצף. יהיה חייב להיות כל הזמן רצף, כי הלחימה הזאת לא תיפסק. כשהצבא יפשוט את מדיו, אנחנו עדיין נהיה במערכה מאוד אינטנסיבית.
כן.
כי פתאום ייכנסו עיתונאים זרים לרצועת עזה, והם יראו הרבה מאוד דברים שעד עכשיו הם לא ראו, ולא ראו במהלך הלחימה, וזה יהיה מאוד מאוד משמעותי. אז
אני רק אגיד במשפט...
משפטים, עוד משפט אחד.
אני רוצה לשאול לך שאלה אחרונה.
אז אני אגיד רק לגבי זה שאומרים ש-2024 זה שנת מלחמה. הסברתית, 2050 תהיה שנת מלחמה. אנחנו הולכים פה לתהליך שיקח עשרות שנים, והכל תלוי בהתקדמות של הצד השני, שבינתיים מתקדם בצורה מעולה.
אז אני ממשיך אותך באותו קו, כמי שרואה את זה מקרוב, כולנו רוצים להיות חלק ממערכה הסברה, מרגישים חלק מה עובד, מה פחות, תן קצת אולי טיפים כמי שחי, אני באופן אישי, לא עכשיו המדינה. מה בכלל אין טעם לנסות, ומה דווקא כן כדאי לעשות?
כן, כדאי לפנות לאותם אנשים שעדיין לא גיבשו דעה. בסוף, ללכת עכשיו ולנסות לשכנע את מי שמתווכח איתך, כנראה שלא נצליח. בסוף, הרבה מההיבט הזה של השפעה ושל תודעה וכל הדברים האלה שבאמת דוקטור צוריאל מתעסק איתם במהלך היום-יום, זה גם מי תופס אותך קודם. איזו דעה תופסת אותך קודם? דבר שאנחנו רואים שמאוד עובד עכשיו, זה עניין העדויות. העניין של הסיפורים האישיים הוא קריטי. אני יכול להגיד לך שיש לי חברים בקמפוסים שמעבירים המון מידע לסטודנטים, והם אמרו לי, תקשיב, תלינו פוסטרים, עשינו הפגנות, עשינו כנסים, כלום לא עבד. אבל כשהבאנו להם והקראנו להם, הראינו להם את אותם סרטונים שצילמתם.
מונולוגים.
של, את אותם מונולוגים של בני משפחות שנותנים עדות. כן. אני הייתי בנובה, הבן שלי חטוף, הבת שלי נרצחה. לראות אותם מדברים ולשמוע אותם.
הסיפור האישי, לאו דווקא עכשיו.
זה הדבר שהכי נכנס ללב. ואתה יודע, מאוד קשה לצד השני לראות את עצמו בסיטואציה שלנו. עשינו למשל איזשהו קמפיין. הנה, דוגמה לקמפיין שחשבנו שיהיה מדהים ולא כל כך עבד טוב. היה בחור ישראלי שיזם פוסטרים כמו של החטופים ושם במקום תמונה מראה. שם במקום תמונה מראה. לקחנו את הפרויקט הזה, אמרנו, מקדים, דיברנו איתו, אמרנו, בוא נפיץ את זה לחול, הפצנו את זה. ואז אני מקבל תגובות מקמפוסים, שומע, זה לא כל כך עובד, הם לא מצליחים לראות את עצמם במראה, הם מסתכלים על זה ואומרים, אבל זה לא אני. ישראל, יש לה שם בעיות, הם עושים דברים. אנחנו לא, לנו זה לא יקרה.
הבנתי. והמסר שיהיה ככה, אתה אומר, כמה שיותר אישי, כמה שיותר בגובה העיניים, לא עכשיו.
להיות בגובה העיניים, כן, צריך להתחיל לרתום למאבקים משותפים, כמו שהצד השני עשה. ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, לא כל כך ידענו לרתום אלינו מאבקים משותפים. ושם ממש תמון הסוד. כן. זה הסיפור. אם נצליח כישראל לרתום מאבקים אחרים, זה יהיה הניצחון שלנו, כי תמיד הלכנו ללובי היהודי. תמיד רתמנו את היהודים, את יהודי ארצות הברית.
זאת אומרת, לצורך העניין, דווקא הלכת אולי לבלק לייף מטרס, ודווקא פה...
הגיע הזמן, כי הם אלה שרלוונטים בהקשרים האלה.
כן.
טוב, זה לא אומר שאנחנו תמיד נצליח. עובדה שנפנינו לארגוני נשים בנושא האלימות המינית בשבעה באוקטובר, וקיבלנו כתף קרה מאוד.
נכון.
אני חושב שבדיפולט לא נצליח, בוא נקווה שלפעמים כן.
אמן.
דוקטור צוריאל רשי ואליאב בטיטו, המון תודה לכל מה שאתם עושים. בכל התקופה הזאת אני באמת לא יודע איך כל זה קורה. יש מאין, מקווה שפעם באה באמת נהיה יותר חכמים ומתורגלים. ואני מזמין אתכם ואת כולם בעצם לעוד פרקים בסדרת החדשנים, בעונה שמוקדשת באופן טבעי למלחמה. אז תודה רבה וביי בינתיים.
תודה רבה.
תודה לכם.